ניפגש בסרטים. מזרח סוף שי גפדין. מזרח סוף שי גפדין. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט של אין הדג מכת בכורות, שבו אנחנו עוסקים בבמאים ובבעיות בסרטי הביקורים שלהם ברחבי העולם. אני יונתן צוריה ואיתי
תום שפירה,
והיום אנחנו נדבר על במאי לא מאוד מוכר מארץ התה הרחוקה אנגליה, קרייסטוף נולן. נכון?
אני חושב שזה צרפתי, אני חושב שעושים את זה נולן.
נולן. כי הוא בלגי. נולן. בעצם הוא בלגי, יכול לקרוא. אנחנו מדברים על הבמאי הידוע, מלך סקרי אין הדג, כריסטופר נולן, ועל סרטו הראשון, הפחות מוכר, מעקבים. הוא כל כך לא מוכר, שרוב מי שראה את ממנטו חשב שזה הסרט הראשון שלו, ולדעתי הביקורת על אינסומניה באין הדג, ממש כאילו כותבת את זה ככזה עובדה, כזה, כן, איזה בעיה זה שהסרט השני של נולן, אתה רוצה לצפות לו, אבל ואז אתה מתאכזב, כי אחרי ממנטו, וכזה, בא לך להגיד, כן, אבל זה הסרט השלישי שלו, אתם יודעים. אבל זה מ-2002, אי אפשר...
כאילו, לך אולי, אתה יכול לחזור עכשיו בזמן ולעשות כזה, בעצם, כאילו, הכתבה עדיין שם, אתה יכול לחזור...
כתבה עדיין שם.
בזמן, אתה יכול בעין הדג לרשום כזה, בעצם,
אקשואלי.
לסרט קוראים באנגלית following, אגב.
כן,
ואנחנו הולכים לספיילר אותו.
נכון.
אז עם מילת עזרה, כמו הרבה סרטים של כריסטופר נולן, זה כזה... העלילה זה חלק מאוד כזה מרכזי, ויהיה twisting and turning וכל מיני דברים כאלה. אז אם אתם לא רוצים שיפתיעו אתכם, אז תעצרו את הפודקאסט, תראו את הסרט ותחזרו.
הוא סרט ממש קצר.
כן.
אז כאילו, ממש.
זאת, יש שיגידו, לדוגמה אני, שזאת המעלה העיקרית שלו. אז כן, כאמור, הסרט נקרא Following, על שם אני מניח הדמות הראשית שלו, ג'וני Following.
כן, ועסקי התפוזים שלו. following oranges. אתה יודע שהוא קרן לפסטיבל ירושלים? אתה לא יודע, אתה כן יודע, אני לא יודע.
אני לא יודע.
אז הוא קרן לפסטיבל ירושלים, following, וזה קטע קצת מגניב שכזה, אתה יודע, זה מסוג הדברים הזה שכזה, זה מרגיש מאוד כאילו מישהו דחף אותו לכל מיני מקומות, ואז אנשים כזה, כן, אנחנו הקרנו את הסרט הראשון של קריסטופר, אני הכרתי אותו עוד לפני שהוא היה במאי טוב.
כאילו, אם אתה רוצה להקדים את המאוחר, באחד הבתים שהם נכנסים אליהם שם, יש כזה את הלוגו של בטמן על הדלת?
כן, זה, אני חושב שאנחנו עכשיו כאילו ניכנס לזה, מכל הסרטים שדנו בהם עד פה, זה באמת אחד הסרטים שהכי מפוצץ בכזה, אוקיי, זה אינספשן, כי זה השם של קוב מאינספשן, והמשחקי זמן זה ממנטו, ועלילת הפשע זה גם די אינספשן, פשוט כאילו, ברמה... כמעט שזה מרגיש מכוון, זה בלתי אפשרי.
האם אתה רומז שכריסטופר נולן חי בזמן הפוך, והוא חזר מסוף הקריירה שלו לתחילתה כדי לשתול רמזים לכל מה שהוא יעשה בסרט הבכורה שלו?
אני לא, אני הייתי אומר שאני מוכן להאמין שזה דבר שהוא יעשה.
הוא לא יכול היה להזהיר אותנו שאינטרסטלר יהיה גם ארוך וגם משעמם.
הוא רצה את הכסף שלנו, כאילו הוא עדיין צריך להתפרנס.
נבלה זה. שאני אגיד על מה הסרט, שאתה...
אני. אני חושב שהרבה זמן לא תיארתי סרטים.
בסדר.
אז, מעקבים מספר בצורה מאוד מבלבלת, מכוונת, סיפורו של איש, אנחנו מכירים אותו קודם כל, כי אנחנו רואים אותו לדעתי, הסצנה הראשונה איתו זה בחקירת משטרה כלשהי. ואז הם כזה, מה, מי אתה? ספר את הסיפור שלך לקהל, ג'וני פלואינג, וג'וני פלואינג מספר את הסיפור שלו לקהל, והוא איש פשוט, שעובד בעבודה פשוטה, ואין לו הרבה בחיים שלו, אז מה שהוא עושה כדי להעביר את הזמן זה לעקוב אחרי האנשים, כזה לכיף שלו. אבל יום אחד הוא עוקב אחרי האדם הלא נכון, והוא מוצא את קוב, לא ליאנרדו דקפריו בתפקיד מאוד מוקדם, אלא שחקן אחר ש... אפילו אין לו עמוד ויקיפדיה.
אלכס הו.
אלכס הו. ואלכס הו אומר לו, למה לך לפרוץ לבתים סתם, כשאתה יכול גם לפרוץ לבתים וגם להרוויח מזה כסף? אז ג'וני פלוינג שלו, אין לו שם, אנחנו קוראים לו ג'ון פלוינג כי אין לו שם, אז זה השם הכי מצחיק שאנחנו יכולים לחשוב עליו, למרות שבטח אנחנו יכולים לחשוב על שם יותר מצחיק, עכשיו שכאילו שאמרתי את זה.
חנן.
אנחנו יכולים, כן, חנן זה השם הרשמי של אין הדג לכל דמות שאין לה שם. חנן פלוינג, הידוע גם כג'וני, מסתבך עם סוג של מאפיה לאט לאט שקוב עובד בשבילה, עד שבסוף טוויסטים וטרנים, ובסוף הוא מוצא את עצמו מאוד מבולבל, כמו צופי הסרט, אבל אז לא היה לך the ending of following explained, אז הם פשוט אמרו כזה, והמשיכו הלאה בחייהם.
ואז אבא של כריסטופר נולן בא ומסביר לך? לא אבא, סליחה.
דוד נראה לי.
דוד של כריסטופר נולן בא ומסביר לך את העלילה, כאילו.
אני לא חושב שהוא מסביר את העלילה כמו שהוא אומר כזה, והנה הטוויסט שאתה צריך להבין בסוף. הוא כזה, או מיי גאד!
אם רק היה פה יוטיוב, אומר ג'ון נולן.
וואי, ג'ון נולן היה יכול לעשות אחלה קריירה מזה. כן, כאילו בניגוד כזה לסרטים המאוחרים של נולן, שמאוד מתאפיינים בכזה, כל העלילה מאוד ברורה, ואז יש סוף אמביוולנטי, ואז אתה כזה, או, מי יודע מה קורה, אז מעקבים הוא די היפוך של זה, שכזה חצי מהסרט אתה כזה, רגע, באיזה ציר זמן אני? מה שקרה עכשיו קרה לפני או אחרי, הוא עוד יקרה, זה העתיד, זה העבר, אבל בסוף מאוד כזה, הנה מה שקרה, יום טוב כולם, ויש כאילו מסך שיורד וכזה פרחים, לא יודע. אז זה היפוך מעניין.
יש לי שאלה אליך.
כן.
כריסטופר נולן, טוב או רע?
או, זו שאלה נהדרת.
מעבר לניסיון שלו לרצוח אנשים בזמן הקורונה.
קודם כל, הוא ניסה. הוא לא הצליח. ואתה יודע, זה אנשים שמנסים. בכל זאת, כן. האם כריסטופר נולן הוא טוב או רע? כבמאי, לא אתה אומר כאיש... שעושה דברים. אני חייב להגיד שעד 2010 מאוד אהבתי את הדברים שלו. לא בקטע כאילו, וואו, במאי הכי טוב, האביר האפל, ראית האביר האפל? באמת בקטע של כזה, אוקיי, זה במאי אינדי. בניגוד להרבה במאים שכאילו היום, שזה כזה, וואו, ג'ון ווטס עשה סרט אחד ממש מגניב, קופקר, הנה הוא עושה 8 ספיידרמנים, אוקיי, היה נעים להכיר אותו. נולן בנת עצמו באמת כבמאי שעושה סרטים כאילו בנושאים אחרים, הוא עשה לדעתי בין 3-4 סרטים עד שהוא התחיל עם הבטמנים שלו, וגם עם הבטמנים הוא מאוד מאוד, אתה יודע, כל הקרב מרוול DC תמיד מביאים את נולן כדוגמה בעד ה-DC, כי אומרים כן, DC נותנים לבמאים לחירות, נותנים להם חופש, וזה לא תמיד יוצא לטובה כמו שאנחנו יודעים, אבל זה כן, יש בזה משהו. כלומר, הסרט בטמן שלו זה לא בטמן של סניידר, וזה לא בטמן של הסדרה המצוירת, וזה לא בטמן של, איך קוראים לו, ברטון, ולא של שומאקר. הוא לא תמיד טוב אבל. כלומר, אני ממש, כשראיתי את בטמן מתחיל, ראיתי את ממנטו נראה לי באותו זמן, ואהבתי את ממנטו, וזה היה זה. ובאתי אני וחבר שלי בקניון מלחה, ראינו את הסרט, והיינו כזה, בטמן, בטמן זה מגניב בסך הכל, למה לא? ונכנסנו וצחקנו על הסרט. זה היה הדירום שלנו, כי לא היה דירום לנו עדיין, היה אולי טרול 2, אני לא זוכר, וזה היה כזה, מה הסרט הכי גרוע שראית ברמה שצחקת בקולנוע? בטמן מתחיל וטרול, כאילו טרול 2 לא ראינו בקולנוע, אבל זה היה איך שדיברנו עליו. ואז ראיתי את יוקרה, ושוב פעם אהבתי אותו. ואז ראיתי את האביר האפל, והייתי כזה מאוד סקפטי, כי זכרתי את בטמן מתחיל, אבל האביר האפל היה ממש מגניב. ואז ראיתי את אינספשן, ובאינספשן התחילה הנקודת שבירה שלי מול נולן ממש לתקופה ארוכה. כלומר, בזמן שהוא היה בהיילייט וכולם היו כזה, נולן, 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 נולן! אז אני הייתי כזה, אבל זה סרט כל כך לא מעניין. ואז הוא עשה את עלייתו של האביר האפל, שהיה טיפשי ממש, ברמה קיצונית.
אוקיי. סרט מאוד מטופש.
מאוד מטופש. ואז הוא עשה את אינטרסטלר, בין כוכבים, שכמו שאמרת, זה היה אפילו... כאילו זה לא היה נוראי.
הגרסה הפחות רצינית של דארקסטאר.
כן, הגרסה הפחות רצינית של דארקסטאר. כאילו זה לא, מהסרטים שלו זה לא הכי גרוע, אבל זה כזה, וואו, אתה לא סרט חכם כמו שאתה חושב, בוא תירגע, אתה לא צריך להיות שעתיים וחצי.
אנחנו עושים פשוט עכשיו את כל הדירוג, את כל הקטע של הדירוג, כאילו.
לא, אתה שאלת שאלה מאוד מורכבת. ואז הגיע 2017. ועושה את דנקרק. ודנקרק היה כזה, היי, אני במאי, אני יכול לעשות דברים שהם לא קלישאה של עצמי. יש לי יכולות בימויות.
אתה אוהב את דני קירק.
אני אוהב את דני קירק. ואז הוא עשה את טנט, שגם לדעתי, ואני יודע שזה לא סרט שמאוד אוהבים, הראה כאילו את נולן עושה דברים קצת אחרת. אז השאלה האם הוא טוב, אני חושב שכשהוא יוצא מאזור הנוחות שלו, הוא יכול להיות ממש טוב. והוא יכול להיות ממש כיפי. אבל אני חושב שנולן כמותג, הנולן TM שאנשים מדברים עליו, אתה יודע, טרילוגת האביר האפל, זה.
רגע, תגיד עוד פעם נולן כמותג, נולן TM.
הנולן כמותג, הנולן TM.
בואם. תודה.
אז המותג הוא, אני יודע שאנחנו לא אוהבים את המילה הזאת, אבל כאילו מוערך יתר על המידה. הוא במאי סבבה, אבל כאילו אוקיי. הוא לא הדבר הכי טוב שנעשה לבלוקבסטרים, לסרטים, לקולנוע. הוא לא איזה גאון מטורף. הוא במאי עם פטישים מסוימים שהוא חוזר עליהם כמה פעמים כמותג. שוב, אבל מה שיפה בו זה שכאילו בניגוד לבמאים אחרים שהם מותגים, יש לו באמת יותר מזה. וכשהוא מוביל יותר מזה, אני דווקא הרבה יותר בקטע שלו. מאשר כשהוא נשאר בתוך הנולן TM בואם שלו. וכשהוא לא מנסה להרוג אנשים.
אני לא... אני חושב שאינספשן היה הסרט האחרון שלו שנהניתי ממנו, ולא ראיתי את טננט, אבל כאילו... ואינספשן, אתה יודע, לא התלהבתי, אבל כזה, אוקיי, סדר גמור, אחלה. אני חושב שלראות את פלואינג חושף את כל החולשות שלו, כי פלואינג זה די כזה... כל הטריקים של כריסטופר נולן, אבל בלי השחקנים הגדולים שיכולים להחזיק את זה על הכתפיים. כי כשיש לך, אתה יודע, את כל החשיפות ואת כל הזה בממנטו, וזה גיא פירס וג'וני מכנסיים די בסיאם, כן? זה עובד, סטיבן טובלאוסקי גם כן, אתה יודע, כאילו, לא השחקנים הכי מקומולם, אבל שחקנים נהדרים, ואותו דבר, אתה יודע, כל היריבות של הקוסמים בפרסטיג' די בנויה על זה שאתה מתעניין, אתה נמשך לקריזמה של קריסטיאן בייל ושל יו ג'קמן, שהיו אז גם כן. די בסי, כאילו, אתה יודע, זה היה כזה, בטמן מול אולברין, זאת הייתה הבדיחה, כן? השיא הפרסומי של הקריירה שלהם. ויש לך את אותו דבר בפלואינג, אתה יודע, זה כזה, זה שני אנשים עם אידיאולוגיות מתנגשות בעצם, אפשר להגיד, שמנסים להוביל אחד את השני באף, וזה ג'רמי תיאבולד ואלכס הו. וזה די כזה, לא, או עוד פעם, יש הבדל, בפרסטיג' יש לך את הבלונדינית המפתה, וזה סקארלט ג'והנסון, ופה זה לוסי ראסל. זה די כזה, אתה צריך את כל הסטאר פאוור הזה, כדי להרים כאילו את כל הטוויסטים והטרנים שלך, כדי שנהיה באמת מושקעים בעולם הזה, וכשאין שם אנשים להרים את זה, זה לא כל כך עובד לך, ואני זוכר שחשבתי על זה, כי ראיתי לפני כמה שנים, את אחד מסרטים המוקדמים של טרקובסקי. הוא עשה סרט סטודנטים קצר על פי הרוצחים של המינגווי. וזה קיים, כי זה, היי, זה טרקובסקי, אז מישהו שימר את זה, כן? ומן הסתם זה עם שחקנים שהם אף אחד, ובאחת ההחלטות הכי מצערות בעולם עם בלק פייס. כי אין אנשים שחורים ברוסיה ובסיפור השתמות שחורה. כאילו, אין הרבה אנשים שחורים ברוסיה.
אוקיי, וואו.
כן, אבל כבר שם אתה רואה את זה ואתה כזה, אוקיי, זה במאי שיש לו, מבחינה ויזואלית ונרטיבית, משהו מעניין להגיד מראש, כאילו, כבר ביום מוקדמים שלו, שהוא היה a snot-nosed brat. ופלואינג, אני חושב, די חושף הרבה מהחולשות של נולן. די חושף כמה הוא תלוי באמת ב... עוד פעם, אם נחזור לפרסטיג' כמו הקוסמים, בלהלהיב אותך עם כל מיני tricks and turnings וכזה, והשחקנים הגדולים האלה, וכל האפקטים, והתעלולים והפעלולים, והמטוס המתרסק ב-The Dark Knight Rises, וכשכל זה, אתה יודע, כשאתה מנקה את כל זה, לא נשאר הרבה.
אז אני אצא להגנת גם נולן וגם מעקבים. קודם כל אני אגיד שכמו שאמרנו על הרבה סרטים אחרים, וזה איכשהו יותר מאוד חוזר, זה סרט שנעשה בגרושים. אז אין לו את הכסף להביא את הסטאר פאוור, והכוכבים אכן כאילו, אני מסכים איתך שנולן הוא במאי, הוא מלהק יותר טוב משהו במאי שחקנים טוב. כלומר, הוא הוציא כמה הופעות מאוד גדולות, וקשה קצת לדעת כמה זה לא פשוט, כי הוא כזה אמר, היי, היף לג'ר, זה בחירה מגניבה, ואז היף לג'ר לקח את זה למקום שלו, כי מנגד, באותו סרט, The Dark Knight, יש לך כמה הופעות שפשוט מתות, כאילו. אז או שהוא משקיע ספציפית בשחקנים מסוימים, ושחקנים אחרים כזה, מה? תגיד את שורות שלך, אף אחד לא אכפת ממך, קייטי הולמס. או שפשוט הוא באמת מלהק מיחסית מאוד מוכשר, אבל לא במאי שחקני מאוד מוכשר, וזה בולט, כמו שאתה אומר, במעקבים. אבל אני חושב ש... קצת כמו שאמרתי, אתה מדבר על הטריסטים והעתיקים, ואני חושב שיש קצת כמו שאנחנו חושבים על סקורסזה, ויש לנו ישר בראש את סקורסזה TM גנגסטרים, I always want to be a gangster, oof, you fuck my wife, fuck your wife, פאפאפאפאפאם. אבל יש לך גם את סקורסזה הבמאי... מחוץ לזה, של הוגו, של עידן התמימות, של שיגעון של לילה, של מלא דברים. אז כאילו נולן אני מרגיש נקלה קצת. יותר מוקדם בגלל שהוא נולד בעידן קצת אחר, בגלל שיש לו שאיפות קצת אחרות, בגלל שהוא יותר נהנה מבלוקבאסטרים מאשר סקורסזה. אז הוא נקלה במקום הזה, אבל יש לו כן לדעתי את הפוטנציאל להגיע למקומות מעניינים, אם יתנו לו. ולדעתי, השני סרטים האחרונים שלו, דנקרק וטנט, הם בהחלט צעד בכיוון הזה. שהוא קצת משיל מעצמו את הקהל שבנה אותו, שזה גם לא ברור מעליו. כלומר, הרבה אנשים מדברים על טנט ככאילו איזשהו המשך של אינספשן, כי או, זה מאוד מסובך, ואף אחד לא מבין את זה. אבל מבחינת תחושה, ומבחינת הרצינות, ומבחינת כל מיני דברים, טנט הוא לא אינספשן. והוא עושה דברים אחרים, ולדעתי הרבה יותר כיפים. כלומר, אני חושב שלאט לאט נולן משיל מעצמו את החשיבות העצמית, ופשוט מתמקד בסיפור ובדמויות, או לפחות כאילו כזה במה שאני לא יודע איך לקרוא לזה, סוג של קולנוע כזה, אני לא יכול להגיד לך, וואו, ג'ון דיוויד וושינגטון בטנט, יש לו דמות מורכבת ומלאת ניואנסים, אבל זה סטארטר, כאילו אתה שם מישהו קריזמטי שצריך להיראות טוב בזמן שהוא מרביץ אנשים ושותה וויסקי ותה ומתנשק וזה, וג'ון דיוויד וושינגטון עושה את זה נפלא, ורוברט פטינסון צריך לעשות איזשהו דמות סיידקיק מוזרה והוא עושה את זה אחלה. ולעומת זאת באינספשן כל ההופעות היו כל כך משעממות, וכאילו כן, תום הרדי היה לו את ההופעה הזאת, think bigger darling, אבל כאילו אין שם דמות.
זאת השורה היחידה שאתה אנשים זוכרים.
זאת השורה היחידה שאנשים זוכרים, ואין שם שום דמות, אין שם שום דיאלוג. אני כל כך לא התחברתי לאינספשן.
זה מוזר שלא דיברנו על זה כחלק מסרטי הקומיק שלנו בבלי גלימות, נכון?
על אינספשן?
כן.
זה מופס על קומיקס? אני... או שאנחנו...
כאילו, העלילה של זה די מועתקת אחד לאחד מקומיקס של סקרוג' מקדק.
כן.
כולל הקטע של... אני קראתי את הקומיקס הזה. כולל הקטע של... אתה יודע, לעשות למישהו, לתת למישהו מכה כדי להעיר אותו ולהיכנס לרמה הבאה, כאילו.
כן, אפשר אולי בפעם הבאה, אנחנו שומרים את הקלפים הכי חזקים שלנו. כל כך לא התחברתי לי. אם זה אינספשן היה עם סקרוג' מקדק, אם ליאו דקפרי היה משחק את סקרוג' מקדק באינספשן, היה לנו על מה לדבר. כלומר, אני חושב שבסופו של דבר, וזה מוזר להגיד את זה, כי דיברנו על במאים הרבה יותר צעירים במרכאות, יש משהו עדיין מאוד לתחושתי בוסרי בנולן, ואתה מדבר על...
אני לא חושב שהוא במאי שנולד זקן, אבל הוא כן במאי שנראה לי התחיל בגיל העמידה, במובן המקצועי של כזה, אתה רואה את הסרטים שלו וזה כזה, אתה כבר באקט 2 של הקריירה שלך, עוד לא היה לך אקט 1, כאילו, בן אדם.
כן, סוג של, ואני חושב ש... וזה אני חושב כאילו שכזה קצת זה מה שמקבע אותו, והוא מנסה לצאת מזה, ואני ממש בעדו שהוא יצא מזה, אני ממש... אהבתי שכזה, כן, וואו, כאילו אני זוכר שהיית הכרזה על דנקרק, וזה היה כזה, נולן עושה סרט מלחמת העולם השנייה, מה יהיה, איזה טוויסטים, פשוט כזה, לא, זה פשוט סרט מלחמת העולם השנייה, פשוט מסתבר שנולן הוא פטריוט בריטי, והוא רצה להראות את עבודת החילוץ הנפלאה, ושם אגב, למרות שכאילו, לך תזכור, כולם נראים אותו דבר, זה כזה, כן, מלא פרצופים לבנים, אני בטח יודע לזהות מי זה מי, יש שם עבודת משחק ודיאלוגים הרבה יותר טובה מכאילו ההבחנה באינספשן, כמובן. פשוט, אני מצטער, אני ממש לא אוהב את אינספשן.
זה בסדר. אוקיי, אז בחזרה לג'וני לחנן פאלוינג והחבר'ה שלו.
לא, כי שאלת שאלה טובה אם זה במאי טוב, ואני חושב שהשאלה אם הוא במאי טוב היא יותר מעניינת ממעקבים. אבל חזרה לחנן ג'וני פאלוינג.
כן, שם בדוי. אז באמת, זה די... עוד פעם, אני חושב שהליוק לא עושה לסרט הזה טוב, כי הוא דורש איזה רמה של, אני חושב, כבדות ומכובדות, וזה נראה כמו, אתה יודע, זה קצת נראה כמו ילדים שמשחקים מבוגרים בסרט הזה, כמו סרטי הסטודנטים האלה שבהם, אתה יודע, אתה יכול לגייס רק את החברים שלך לשחק, אז יש לך בן 19 עם שפה מודבק, משחק גנגסטר או משהו כזה, או קאובוי קשוח. וזה קצת, ג'רמי תיאובולד לא מריח כמו הבן אדם הזה ש... אתה יודע, נתקע באפור של החיים ומחפש ריגוש, אז הוא מחליט לעקוב אחרי אנשים כי אין לו מה לעשות, כאילו מין כזה Man of the Crowd של אדגר אלן פה, ואלכס הוא בהחלט לא כזה הבחור הקריזמטי המסתורי הזה שעצם הנוכחות שלו כאילו גוררת אותך לעולם של אופל ובגידות.
זהו, אני חושב להגיד שדווקא כאילו ג'רמי, אני מרגיש שהוא בסדר, כי אני לאו דווקא בטוח שהוא צריך להיות הבן אדם שתקוע באפור של החיים, כי לי נתפס יותר, תפסתי אותו יותר, באמת כצעיר שמחפש ריגושים כזה, אתה יודע, כלומר, בעידן של מאוד כזה, אין לעולם המודרני שום דבר להציע לי, אני אעקוב אחרי אנשים, לא כ-middle-aged man, לא כאיש בגיל העמידה כזה, חיי יובילו אותי לנקודת אפס, אבל הוא לדעתי באמת נקודת נפילה יחסית מרכזית, שמתקשה להרים את הסרט לגבעים שהוא יכול להיות, כי הוא בעצם משחק תפקיד של מנטור, נבל, תפקיד מאוד מסובך, ואלכס הוא מאוד חמוד, אבל הוא לא כל הדברים האלה שהדמות הזאת צריכה להיות, וגם לוסי אמרנו, שנייה, אני לא זוכר את השם שלה?
לוסי ראסל.
לוסי, גם היא לא באמת מצליחה להיות ה...
פאם פאטאל כזה?
הפאם פאטאל ה... שכזאת אתה יודע, אתה לא בטוח כל הזמן מה קורה ומה הייתה ומה פה ומה שם. אז כן אני מרגיש באמת שיש פה פספוס ליהוקי, כי אני חייב להגיד שמבחינת, כאילו אנחנו מדברים כזה, אוקיי, עושה את זה ב-6,000 דולר, נגיד היה לו 60,000 דולר, אוקיי? אני לא יודע כמה הייתי משנה, כלומר יש משהו במראה המחוספס, שנותן הרבה לזה. אני לא חושב שזה עובד יותר טוב בצבע.
בוא נגיד לא, 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 לא. שחור לבן לבמאים מתחילים עובד טוב, כי זה מאוד אסנטיאלי. זה מאוד כזה ממקד את המצלמה, אני חושב, בדברים החשובים, ולפחות לקהל מודרני זה עוזר להעביר איזושהי אווירה של, אוקיי, אנחנו לא בדיוק במציאות, כי המציאות שלך היא צבעונית, ורוב הסרטים שאתה רואים צבעוניים, אנחנו במשהו שהוא מאוד הייטנד, אז אתה יכול לעשות משהו שהוא פסטיש פילם נואר. והקהל יקבל את זה. זה בחירה, אתה יודע, מאוד, כאילו, לא מאוד אלגנטית, אלגנטית, של כזה מתבקש.
כן.
יש סיבה שקלרקס עשוי בשחור לבן, כאילו, מעבר לתקציב.
אז זהו, אז אני לא, אבל, אז אני לא
אבל
יודע...
אבל שוב, כאילו, אם אתה לא יכול למצוא את השחקנים המתאימים ליצור את הדבר הזה, אולי אל תעשה את הדבר הזה. זה כאילו שאם לחזור לפרק קודם בסדרה שלנו, אדגר הייתה מחליט, אוקיי, אני נורא אוהב מערבונים, אז אני הולך לנסות לעשות את Fistful of Fingers כסרט רציני, כאילו. והוא כזה, לא, יש לי את החברים שלי שנראים די מטופש בתחפושות האלה, אני הולך לעשות קומדיה, כאילו, כי אם אני נסה לעשות סרט רציני, כאילו, זה לא יעבוד.
תראה, אני חושב שכמו שאמרת, רק בצורה קצת יותר, כאילו חיובית, פאלוינג הוא טיוטה מאוד מאוד... אני אישית חושב שמעניינת, אבל אני יכול להבין גם מי שאומר שפשוט כאילו טיוטה לסרטים הבאים שלו. כלומר, אני חושב שיש משהו מאוד טוב בזה שפאלוינג קיים למי שאהב את הסרטים של היוקרה והתחלה וממנטו, ורוצה לראות כאילו את נולן מנסה לעשות את זה, אבל בבירור, בלי תקציב, בלי היכולת שלו לעשות את זה, ואז הוא לוקח כאילו, חוזר למען הנביאה שלו ושודד כל פעם אלמנט אחר משם, לסרטים שלו.
אז... זה גם בלי ג'ונתן אגב.
כן.
שזה אולי הבדל רציני, בלי, כן. בלי אח שלו שיעזור לו בכתיבה.
אז אני חושב שזה מאוד משהו שבולט לי כמשהו שהופך את הסרט למעניין, גם אם לא כאילו... אני לא יכול לדמיין את עצמי ממליץ למישהו את זה, שמישהו שלא אוהב את נולן, או להגיד כאילו כן, לפני שאתה רואה את ממנטו או כל סרט אחר שלו, תתחיל עם פלואינג, כאילו, זה סרט שבדיוק כזה, אהבת כל מה שיש לנולן להציע, אל תראה אינסומניה, ועכשיו אתה יכול לראות את פלואינג. כלומר, זה מאוד הסרט של כזה, לאוהבי לכת, לזה, כלומר, יש כמה סרטים שנולן עשה שכזה, אוהבים את נולן, אין לכם סיבה לראות אותם. כלומר, הוא עשה דוקומנטרי קצר על צמד אחים אנימטורים שמתעסקים עם בובות, לא רלוונטי אליכם, לא תגלו שום דבר חדש על נולן, לא מעניין אתכם, אין לכם אותו תחומי עניין איתו, תעזבו. אבל פלואינג הוא באמת משהו שמעניין למותג, כמו שאמרנו, כריסטופר נולן לראות. והרבה אנשים אוהבים את המותג הזה בסופו של דבר.
כן, אבל שוב, מעבר לרמה של השחקנים, כאילו כל הרעיון של הסרט, שזה, ושוב, תודה לאל שהוא קצר, 69 דקות, שהוא מין כזה של גיים שקוב והבלונדינית, לוסי ראסל, משחקים עם חנן פלואינג, שהם כזה מפלילים אותו ברצח של הבוס שלה, או הבוס של שניהם כאילו, ויוצרים כזה מצב שבו הוא לוקח את האשמה על כל הפשעים שהם ביצעו. זה מרגיש כל כך, אתה יודע, מתוסבך כשזה נפטר, זה כזה... למה הם עשו את כל זה? שהם נפלו על הבחור הזה באופן... מזל שהוא עקב אחריהם, כאילו, הם מצאו את מי להפליל, ובכלל כל ההפללה הזאת, כזה, האיש הוא גנגסטר, פשוט תארגו אותו ותגידו, לא יודע, אחד האנדרלינג שלו עשה את זה, זה לא... המשטרה באמת, כאילו, זה כל כך הרבה סיבוכים לשום דבר, וזה כאמור סרט של סוף שנות ה-90, וזה מאוד פוסט החשוד המיידי, שזה כזה, אוקיי, יש לנו פה טוויסט. וואו, הטוויסט הזה גדול, וכזה, אוקיי, אתה יכול להסביר את כל מה שקרה עד עכשיו לאור הטוויסט, וכזה, ובכן, כולם רימו את כולם כל הזמן, והם היו מודעים לרמאות שלהם, אבל לא לרמאות של אחרים שרימו אותם כל הזמן, שהיו עסוקים בעצמם ברמאות ורמאות, וכל מה שראיתם לא באמת משנה, כי זה הכל משחק שאנשים משחקים, וגם כשאנשים היו לבד, הם עבדו על עצמם ואחד על השני.
כן, זה מאוד סרט נאו-נואר, בקטע של כזה, אנשים משחקים בבלשים וגנבים. כאילו זה מאוד מרגיש שכזה, אתה יודע, זה השלב שבו לא באמת אתה בלש קשוח ומגניב, אלא חלק מהקטע שלך זה שאתה משחק, והדמות שלך זה זה שאתה הפאם פטל, וזה שאתה בן אדם הדו פרצופי, וכאילו זה מאוד טבוע בזה, בחינת התסריט, אבל איכשהו הסטייל הוא מאוד כאילו... אינדי חסר תקציב, אז יש איזשהו דיס-אסוציאציה, כאילו זה סרט שאני רואה אותו, כאילו אתה יודע, אם אי פעם מישהו יחזור אליו, שיכול לקחת אותו למקומות מאוד שונים מהבסיס שלו. עזוב את הקטע שכזה, אוקיי, כל הסרט מסופר הלוך ושוב, אפשר לעשות אותו בצורה, אתה יודע, אחידה, פשוט כאילו על זמן רציף, הוא עדיין כנראה
עובד. אם אני אבלבל את הקהל, הם לא ישימו לב לכל השטויות.
כן, כאילו אני מרגיש שכאילו, זה בסוג המשחקים שמרגיש לי כזה, אוקיי, זה סבבה כגימיק, אבל אם הסיפור שלך לא עובד רציף, הוא לא יעבוד בגלל שחתכת אותו. ואני חושב שזה נכון גם לממנטו. כלומר, ממנטו הוא סרט טוב לא בגלל המשחקי זמן שלו, לדעתי, whatever, אוקיי? וראיתי אותו כשאמרו לי, הוא מסופר מהסוף להתחלה. ראיתי כזה, אוקיי. ואז הבנתי הכל באותה צפייה, והוא עדיין היה לי מרתק, כי זה פשוט סיפור מרתק. זה לא הקטע של כזה, כאילו אני חושב שהרבה פעמים הבעיה עם המותג נולן TM זה הגימיק על חשבון העלילה עצמה. וכאילו השאלה שאת צריך לשאול את עצמך בסופו של יום זה...
כן, כן, אני מסכים. וזה היה, אני חושב, רעיון די מעניין מה שיש במקור של הסרט של חנן פלואינג, שפשוט מחליט לעקוב אחרי אנשים, ויש משהו... עוד פעם, מרתק בזה באופן עצמאי, ואני חושב שהסרט זונח את זה כל כך מהר, כאילו, העובדה שזה התחביב שלו לא חוזרת בשום שלב אחר.
כן.
זה לא כזה פתאום השוטר אומר, כן, אתה כל הזמן מסתובב ואתה מטריד אנשים, כאילו, אנשים ראו אותך, כאילו, מסתובב בלי סיבה, או כזה, זה סתם משהו שמופיע בהתחלה כדי שיהיה להם תירוץ להכניס אותו לתוך העלילה הזאת, ואני כזה, הדבר הזה בהתחלה יותר מעניין מהעלילה שאתם חושבים שהיא מעניינת.
אני חושב שזה...
שהיא בגידות ודקירות סטנדרטיות כאלה.
כן, אני חושב שזה קצת, כאילו אמרתי טיוטה, ואני חושב שזה נכון גם, אתה יודע, לטיוטה, כמו שאמרתי, לקריירה, אבל זה יכול גם קצת לסרט. כלומר, זה קצת ציוטה של סרט, וכאילו בגלל שאתה יודע הוא עשה את זה בעצמו, כאילו לא שאל אף אחד, הוא לא התעניין, אז אף אחד לא היה שם להגיד, אתה צריך לפתח את זה, אתה צריך לעשות את זה, פשוט הוא כזה, אוקיי, לך על זה, וחבל, כאילו קצת, אני באמת חושב, כמו שאתה אומר, יש שם רעיון בסיסי מעניין, ובגלל שנולן כל כך אוהב, כאילו, מתעסק יותר, נראה לי, בחוויה הקולנועית מדי פעם, ובדברים אחרים, אז הוא פשוט כאילו, הלך לעשות את זה, וכזה, תקשיב, אני לא הייתי יכול כנראה לעשות סרט באותה רמה ב-$6,000, אוקיי? וגם אין לי את הדחף הזה כזה, להגיד כזה, מה, יש לי כסף, אני לא צריך לאכול, אני לא צריך לעשות שום דבר, אני לא חושב לעשות סרט.
שוב, כשלעצמו, כאילו, אם היינו פשוט יושבים עכשיו ורואים סרט חדש בשם Following, אתה יודע, כל סרט בחורה הוא די הישג, כאילו, במידה רבה, כל סרט, אתה יודע, ברמה שהוא מעל, לקחתי את האייפון וצילמתי את החברים שלי עושים שטויות, זה הישג. זה משהו שמאוד קשה ליצור ולהגשים ולצלם ולערוך וכל הדברים שמסתבכים ושנים של עבודה, ובסוף זה יוצא וזה 70 דקות וכולם שוכחים ממך. כל סרט הוא הישג, אבל אנחנו פה כדי לדבר על זה בהקשר של הקריירה של כריסטופר נולן.
ופה אני מרגיש שאני כבר חוזר על עצמי. כלומר, זאת טיוטה מאוד מעניינת לרעיונות, דמויות, דברים שהוא ימחזר, ואני מקווה מאוד שהסרט הבא שלו לא, אתה יודע, יחזור לשם שוב, ובאמת ילך למקומות של כזה, אוקיי, מה אתה אוהב לעשות? איזה דמויות אתה אוהב לדבר עליהם? איזה דברים אתה נהנה מהם? עזוב אותך מגימיקים, עזוב אותך כאילו משחקים, דבר איתי כאילו איזה סיפור היית רוצה לראות, לא איזה גימיק כיף לך לשחק איתו. ואני חושב שזה מה שאם אני אחזור רגע לזה, עובד לי בטנט קצת. כי טנט זה מאוד מרגיש שכאילו, כן, יש שם, זה מאוד גימיק, אבל יותר מזה, זה מרגיש לי מאוד כאילו, כריסטופר נולן אומר, אני ממש רציתי, אני ממש רוצה לעשות סרט של ג'יימס בונד. בוא נעשה סרט של ג'יימס בונד. ואז יהיו כזה, פשוט ככה, והוא כזה טוב, בסדר, בוא נעשה גם משהו עם פלינדרומים, אני מניח. אבל זה מאוד מרגיש לי שהגימיק בטנט הוא מאוד מסובך, מאוד מעצבן, אבל הוא באיזשהו מקום משני לזה שנולן רצה לעשות סרט ג'יימס בונד גנרי, בשביל הכיף שלו. וזה קצת מה שכאילו, אתה יודע, אתה, כשאתה במקום הזה, שאתה אחד הבמאים הכי גדולים בעולם, אז כזה, כן, לך על זה, תעשה סרט ג'יימס בונד גנרי, אני בעדך, תעשה משהו.
אגב, לא ראיתי את נטט. נטט. אני רק מציין.
כן.
כן. טנטן.
טינטין. וגם בדנקרק, זה מאוד מרגיש שכאילו, אני מאוד, אם באמת הוא ימשיך את זה, אני באמת חושב שדנקרק וטנט מסמלים את האקט 2 האמיתי שלו, של במאי שמשוחרר קצת מהציפיות שלו נגד עצמו, והוא יכול להוציא מעצמו דברים הרבה יותר מעניינים, מאשר אתה יודע, שוב פעם סרט של, אתם לא מבינים, הסוף, מה הוא אומר, וואו, זה, אלא פשוט כאילו, פשוט במאי שכיף, כאילו, קולנוע אמור להיות כיף, ומדי פעם הבעיה הכי גדולה של נונן זה פשוט שהוא לא כיף, הוא שיעורי בית, זה קולנוע שמרגיש כל כך רציני, וכאילו במידה שאתה שוכח להנות, ואז אתה גם יוצא ואתה כזה, רגע, מה קרה שם? אוי, עכשיו אני צריך גם לעשות שיעורי בית על כל זה, וכזה, יש אנשים שנורא מתחברים לסוג הזה של קולנוע. יש אנשים שנורא אוהבים את הקולנוע שלהם, מעורב עם שיעורי בית, ויש רדיטים שלמים שאנשים שרוצפים בכל פריים ופריים לחפש סודות. אני מאוד בן אדם של כאילו צפייה אחת וסיימתי. כלומר, אני לא
חושב, אני אגלה לך, אני אגלה לך סוד לגבי בטמן ביגינס.
כן.
ברוס ויין הוא בטמן.
זה מסביר כל כך הרבה. ברצינות אבל, לא עם בטמן מתחיל, אבל עם בטמן של ברטון, צפינו אני וחברים, ובאמצע הסרט, מישהי כזה, רגע! ברוס ויין הוא בטמן! וכולנו היינו מאוד בשוק, שראינו את זה בלייב, זה הרגע קסום.
זה נהדר.
אז כן.
זה לא, זה באמת יפיפן. מה שתיארת עכשיו. יהיה מעניין לעשות, מאחר והקהל כבר כל כך מתרגל לזה, כמובן, שנה חדשה יוצא סרט בטמן חדש, והוא כנראה ריבוט. יהיה מעניין לעשות סרט בטמן שבו ברוס ויין הוא לא בטמן, וכזה, כל הפקה מתנהלת כרגיל, ואתה רואה את ברוס ויין, ואתה רואה את בטמן, ואז באמצע הסרט כזה, לא, בטמן זה מישהו אחר לגמרי.
זה סרט בטמן שאני רוצה לראות. וכזה גם, הוא נורא מכחיש את זה בכולם כזה, ברוס ויין מכחיש הוא בטמן, וזה כאילו, אתה יודע, זה כזה, אולי שאני כזה, תקשיב.
זה, למה ברוס ויין נעלם כל הזמן? הוא מיליונר, הוא יוצא לסטוצים עם בחורים באמצע לילה, והוא הולך לסחור במניות.
יותר מזה, זה כזה עולם שכזה, כולם מתנהגים כמו שכזה, כולנו החכמולוגים שמחוץ לקומיקס, כזה יש עיתונאי וכזה, טוב, תקשיבו, זה מאוד יקר להיות בטמן, ויש מיליונר אחד פה, אז זה חייב להיות ברוס ויין. וכולם כזה, when will Bruce Wayne admit he's the Batman? זה כאילו הכותרות, לא כזה זה. ובטמן כזה, אני לא ברוס ויין, מה אתה רוצה? אני לא באטמן, תעזבו אותי. וזה באמת לא. זה יהיה סרט מגניב. כאילו לא... אתה יודע, בשנייה שעושים את זה יותר מדי כבד, אז זה יהיה כאילו מאפן, אבל כזה צריך תוך חצי שעה שאתה מגלה שזה מישהו אחר, וכזה לא להיות, כאילו, לא להיות יותר מדי קוי לגבי זה, וזה יכול להיות מדהים. זה יהיה טוויסט העשור. אלפרד הוא באטמן.
קריסטופר נולן הוא באטמן.
קריסטופר נולן, בעולם, כן, בעולם של...
טוב, עוד משהו יש לנו להגיד על פולווינג?
לא, אני מרגיש שיחסית לבמים שיש הרבה מה להגיד עליו, ותמצאתנו הכל במילים. אנחנו מאוד טובים בלתמצת אנשים שהיה להם קריירה שרצו לבטא את עצמם כל כך הרבה בכזה, אני חושב שהוא פשוט קצת מורח יותר על המידה.
אוקיי, אז כן, בסוף אני... כל...
רגע, אני כן אגיד משהו אחד. אני כן אוהב את זה של נולן אוהב קולנוע. כלומר, יש הרבה במים שאוהבים קולנוע, כנראה שכל במים אוהבים קולנוע, אבל כזה... יש משהו בדרך שנולן אוהב קולנוע ובבטא את זה בסרטים שלו, שאני אוהב יותר מאיך שטרנטינו אוהב קולנוע. כלומר, יש הרי את הפירוש על התחלה, וכאילו שאני רוצה בכל מיני דברים שכזה, הסרטים שלו הם ברמה מסוימת על עשיית קולנוע, ובכל מיני דרכים אפשר לראות את זה, איך שזה מתבטא, וזה, אתה יודע, יוקרה שמדבר על הקסם, אז הוא מדבר גם כאילו על הקסמים קולנועיים, ואני אוהב מאוד את הדיונים של נולן על קולנוע, שמאוד ברמת, כאילו לא מטה, אבל כאילו ברמת ארס פואטיקה כזאת, ביוקרה ובדברים, וכלומר, אנחנו קוראים לזה כגימיק, וזה באמת גימיק במובן מסוים, אבל יש כאן גם, אתה יודע, הדיון בגימיקים כדרך לדבר על סיפור, כלומר, שאתה מספר סיפור לא בזה, האם זה עדיין קולנוע ופה ושם, יותר מאשר שטרנטינו אוהב קולנוע, שזה פשוט כזה, וואו, ליאונה היה ממש גאון, הנה ספציפית השוט שליאונה עשה, ואז אני גם אגיד שלושה שמות של סרטים ושחקנים שלו. ואני פשוט יותר אוהב...
כי... Why you call me out like this?
ואני יותר אוהב את איך שנולן עושה את זה, למרות שאני, כאמור, פחות נראה לי כאילו אחד לאחד, יותר אוהב סרטים של טרנטינו מסרטים של נולן. אולי חוץ מהעשור האחרון. אז זהו. רציתי להגיד את זה, לכן לטובתו, כי אני מרגשתי שקצת גררנו אותו באפר. ולרוב שיש כאילו, אתה יודע, מישהו שמש כאילו נלהב לגבי נולן, אז אני תמיד בנגד, אבל הפעם שאני במקום ניטרלי יחסית...
אני חושב שהוא יסתדר כשהוא ילך לישון היום בערב על הרמת הדולרים או הפאונדים שלו, מה ששווה יותר באותו היום.
כן, יש בזה משהו. אז המשחק שלנו בסוף כל פרק שבו אנחנו מסדרים ומדרגים, טוב, אני די כמעט עשיתי דירוג שלי, אבל לא באמת, אז אני אעשה אותו שוב פעם, אבל בוא תתחיל אתה.
אני, אוקיי, אז יש שני סרטים שלו שלא ראיתי, לפחות את אינסומניה לא ראיתי עד הסוף, אז אני לא יכול לדרג אותו, וכאמור את נטט, טינטין, טנטן, טנט, לא ראיתי בכלל, כי למי יש כוח? אז אותם אני לא אדרג. ממה שראיתי... הכי גרוע שלו זה כנראה אינטרסטלר, פשוט כי הוא גם ארוך וגם משעמם וגם מטופש וגם מלא חשיבות עצמית. מעליו את דארק נייט רייזס, שהוא ארוך ומטופש ומלא חשיבות עצמית, אבל לפחות יש בו את בטמן. מעליו את פולווינג, שהוא מטופש ויש לו קצת חשיבות עצמית, אבל הוא קצר.
חשוב מאוד.
ואלה סרטים שהייתי פשוט אומר שהם סרטים גרועים. זהו. מעל זה בוא נגיד את בטמן ביגינס, שהוא מטופש מאוד, אבל אתה יודע, הוא מענה לצפייה, אני חושב הוא זורם כראוי. ומעל זה את אינספשן, שהוא היי, הסצנה במסדרון הייתה מגניבה. הסצנה במסדרון הייתה מגניבה, מה אני אגיד, כאילו. ומעל זה דני קיר, שהוא גם כאילו כזה, הוא בסדר לצפייה, אתה יודע, יש כמה רגעים יפים, הצילום מאוד טוב, אני מניח, כזה, whatever. מעל זה, The Dark Knight, a thrill ride, מה שהמבקרים אוהבים להגיד. עוד פעם, זה סרט שכשאתה צופה בו שוב ושוב, כזה הקרעים נחשפים, וכזה העובדה שהג'וקר קראת את הסריט לפני כולם, ופשוט יודע מה כל אחד יעשה בכל רגע נתון, נהיה יותר ויותר ברור, כאילו.
כן.
אבל שוב, זה מעניין לצפייה, כאילו, זה כזה עוד פעם, זה סרט נורא זורם, זה סרט עם המון כאילו רגעים מגניבים. ומעל זה, ממנטו, כאמור, יותר גימיק אני חושב מהעלילה, אבל גימיק טוב אני חושב, וביצוע נהדר, כאילו כל השחקנים עושים עבודה מצוינת. ובמקום הראשון, אני חושב The Prestige, שזה אני חושב הסרט היחיד שלו שפשוט באמת עובד לי מההתחלה לסוף, כולל הטוויסט של הרבה אנשים היה כזה כל כך מוזר, ואני כזה, בראבו, אדוני, אני... כאילו, רוב האנשים לא היו מעזים ללכת לשם, אדוני, אבל באמת, בראבו שהלכת עד לרמה הזאת, כאילו, זה די, כאילו, זה טוויסט שכזה מבהיר כמה הדמויות מעורבות רגשית במאבק הזה, של כן. הם מוכנים לעשות את הדבר הזה. כן, כן, את הדבר הזה. Fuck you.
אוקיי, אז אני ראיתי ממש את הכל, לכולל, כאילו, אמרתי כזה, טוב,
יאללה, אני... סרט התיעודי הקצר.
כולל הסרט התיעודי הקצר. אז אני ישים בסוף את הסרט שכאמור, מבחינתי היה כל כך גרוע, שזה היה מצחיק שוב פעם, שזה באטמן מתחיל. שיכול להיות שבצפייה חוזרת, אני היה כזה, אוקיי, זה פחות גרוע, אבל יש גם איזשהו מעמד כל כך איקוני לזה בראש, שזה כל כך גרוע, שאני מפחד להרוס את זה באיזשהו מקום, כאילו, זה היה כל כך כיף. ואז כאילו, אם אני אגלה סתם סרט מטובה שזה כזה, זה פחות כיף עכשיו. אז הוא בתחתית. מעליו אני אשים את הסרט הקצר, לא בגלל שהוא רע, כמו חושב שהסרטים הבאים יותר רעים, פשוט לא נתן לי כלום. וכאילו ראיתי סרטים של האחים קווי, וזה היה כזה, כן, ככה אנחנו עושים בובות. קול, תודה שאמרת, נגיד. הדבר היחידי שאני יכול להגיד לטובתו של קווי זה כזה, כן, אנשים צריכים להכיר את האנשים האלה, וזה נחמד שנולן ישתמש במעמדו להגיד לה כזה, מעריצים שלו כזה, תסתכלו על האחים קווי, הם עושים קולנוע ממש מגניב, אבל זה לא בא לידי ביטוי בסרט, אז אני לא מבין כל כך למה הסרט נעשה. מעליו, כן, חבורת 2010, the 2010s gang, אם אני צריך לדרג אותם, אני מניח שהבירה אפל עולה, ואז בין כוכבים, ואז התחלה, סרטים ש... כאילו העודף רצינות, הפומפוזיות, וכאילו כל זה היה בסדר עם המונולוגים שלו, גם היו באיזושהי מידה טובים, אבל כזה... זה מקום שכזה, אם אתה רוצה להיות עד כדי כך מלא ברצינות עצמית, ואתה רוצה לעשות אפוסים, אתה חייב לכתוב דיאלוגים יותר טובים מזה, אתה חייב לכתוב דמויות יותר טובות מזה. כאילו, אתה יודע, אני ראיתי לורנס איש הרב, ואני לא יכול להגיד על לורנס איש הרב, זה סרט כליל וכיפי, אבל כזה, לורנס איש הרב כתוב ומבוצע הרבה יותר טוב מהסרטים האלה. והם פשוט כאילו, זה לא שם עדיין, בכלל.
כאילו, לורנס איש הרב גם לא סרט שמלא בדגים קרים.
כן.
זה סרט עם מלא רגש, דמויות כן, שאוהבות אחת השנייה, כן. וצוחקות ומחייכות.
כן, כן. ומשהו באפוסים האלה, כל אחד בדרכו, קודם כל ארוכים יותר מדי, ואתה יודע, זה גם תמיד מרגיש לי מאוד, בייחוד זה היה עם הביר האפל עולה שכזה, יש לו סיום, הסיום שלו די חד משמעי. ואז אנשים כזה, מה קרה בסיום? זה כל כך הרגיש לי... זול, הסיום הלכאורה אמביוולנטי, למרות שבשום צורה הוא לא, שכאילו, זה עוד קצת יצמן אותי יותר, וגם יצמן אותי חזרה לאינספשן, והלאה לאינטרסטלר, וזה כזה, הייתה איזה נקודת שבר שלי, שממש יצמן אותי כבר. אז זה כזה הסרטים שכזה, אתם לא חייבים לראות אותם מבחינתי, למרות שאני יודע שהרבה אנשים יגידו לכם שכן, אז זה לא באמת משנה שאני אגיד את זה. מעליהם, אני ארסים את אינסומניה, לא כי הוא כזה גרוע, אבל הוא מאוד... אני לא יודע איך להגיד את זה, זה כזה, תדמיין מותחן בלשי גנרי, וזה קצת זה. כלומר, זה מאוד נחמד לראות שנולן יכול לעשות גנרי, אבל זה בסוף היום עדיין פשוט מותחן גנרי. כזה זה, יש שם הופעות ממש נחמדות של רובין וויליאמס ושל אל פצ'ינו, והילרי סווינק לא גרועה, אבל זה לא ממש כאילו מצליח לעשות הרבה עם זה. והסיבה שכזה כולם צריכים להיזכר שזה של נולן, אומרת משהו על כל זה. ואז סרטים שאני אוהב, וכיף ידבר עליהם, אפילו שלא מושלמים. טנט והאביר האפל, ממש לא מושלמים, מאוד כיפים, ממש כיפים. אני נהנה מהם לחלוטין. כאמור, מטופשים, הרבה דברים לאו דווקא עובדים שם כמו שהם חושבים. כיף מאוד. דנקרק, אני לא יודע אם כיף זאת המילה, אבל מאוד היה לי חוויה עוצמתית בקולנוע עם זה, ראיתי נראה לי ב-IMAX, וזה היה כזה, הסאונד והמסך הגדול והכל, זה מאוד עבד. סרטי מלחמה זה קצת רמאות בשנייה שאתה רואה אותם על מסך גדול, כאילו הם מאוד שואבים אותך, אז היה לי את זה גם עם דנקרק, עם דני קירק, ואז אני אסכים איתך, מומנטו והיוקרה, כשאני, קשה לי קצת להחליט מיותר, אבל אני שכנעת אותי לשים את היוקרה לפני ממנטו, למרות שאני יכול להיות שמחר אני אחליף. ושכחתי לעשות את דודל בג, שזה סרטון קצר שלו, whatever, זה שתי דקות שפשוט טוויסט, כאילו זה שתי דקות שבסוף כזה, מה קורה? טוויסט, אוקיי. אז whatever, אפשר לראות את זה, אבל כאילו זה לא חשוב, זה לא כזה, וואו, איזה סרט קצר מעניין. עוד משהו?
ובכן, כל הפודקאסט הזה היה הכנה לבגידה שלי בך,
יונתן. לא!
בעצם אני חוויתי את כל הפודקאסט מהאמצע עד הסוף, ואני הולך לערוך אותו ככה שהדברים שלך יהיו הפוכים.
וואו, איזה התעללות, איזה התעללות.
ואהבה הייתה כל הפתרון לאיך שהחלל מתעכם.
איזה התעללות זה יהיה עכשיו לערוך את הפודקאסט הזה לא בסינקרוניזציה, וכזה כל פעם לקחת קטעים שלי עונה לדברים שלך שלא הגיוניים, ואנחנו פשוט, אנחנו נהיה גאונים, זה לא סתם עריכה גרועה, זה גימיק. ולהטביע את כל הדיאלוג, שלא יהיה אפשר להבין מה אנחנו אומרים. זה מילה שצריך להגיד. הסאונד מיקסינג של נולן מדרדר מסרט לסרט, ונולן פחות ופחות רוצה שנבין מה הדמויות שלו אומרות, וזה ממש חרה מצדך נולן. אנחנו רוצים לדעת מה הדמויות אומרות.
אני חייב להסכים, כאילו באמת זה תחרות רצינית לטרש אמפרס בתור סאונד מיקסינג גרוע במכוון. והוא עושה את זה בכוונה, כאילו הוא יודע מה הוא עושה.
כן.
הוא פשוט, לא יודע, הוא רוצה שאנשים יחזרו להוסיף כתוביות לסרטים גם באנגלית, לגיטימי לגמרי. לגיטימי לגמרי. זה טוב לגבי שמיעה.
אין לי מושג.
אולי זאת הייתה המטרה שלו.
אולי. אז עד הפעם הבאה, אני הייתי יונתן צוריה.
אני הייתי תום חנן פלואינג שפירה.
וגם אני הייתי תום שפירה.
ניפגש בסרטים.
ניפגש בסרטים.